יצירה עצמית ישראלית ומחשבה ותוקף החיים והמפעל אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל. לעומת זה, כל הנעשה מישראל בארץ ישראל מתבטלת הצורה הכללית שבו לגבי הצורה העצמית המיוחדה של ישראל. זהו עושר גדול לישראל ולעולם. רציתי להרחיב ולהסביר יותר את הנקודה הזאת, שקצת דיברנו בה פעם שעברה. אני מבקש מכולם לפתוח באורות ישראל. פרק א', סעיף ת'. באמת הדברים נוסחים קצת עמוק, אבל זה בעצם כאן אחד המקומות שהרב אומר בצורה מאוד מגדירה את מה שכאן נמצא אצלנו בצורה פחות מחודדת. זיווג השלים בכנסת ישראל בקודש הבריחו, היינו השתוות הרצון שמתגלה באומה בכללה ביסוד נשמתה עם התגלות הנטייה האלוקית ביסוד ההוויה בכללה. כלומר, קצת במילים שלנו, אם כי זה פחות מדויק, זה כאילו האומה בעצמה היא חפץ השם בעולם. טוב, מה זה? אתה רוצה להגדיר, אתה רוצה להיפגש עם רצון השם בעולם, עם האידיאל האלוקי בעולם, עם מגמת בריאת העולם. מושגים שאתה מסוגל לקלוט בצורה הכי ענקית והכי שלמה מצד אחד. מצד שני, בצורה שיש לנו כלים לקלוט, אז בעצם, אם אתה יכול לתת בהגדרה את כל חפץ החיים של האומה כאיזה מין ישות אחת, תוכן החיים הישראלי, זה בעצם ההופעה הכי שלמה שרימנו שעולם, ההופעה השיאית שרימנו שעולם בעולם. תשאלו, יש כל כך הרבה, כל הקוסמוס, כל הזה, כל כך הרבה עוצמות וכוחות ופלאיות של מעשה השם. נכון, אבל כמובן, הלב התוכי, הערכי, בשביל מה הכל זה, המגמה של הכל, המשמעות של הכל, הטוב שבכל, האור שבכל, זה מקופל בעם ישראל. תאמרו, ניקח צדיק אחד לדוגמה, יהיה צדיק הצדיקים, הוא איש בודד. הוא לא תכונת חיים שלמה של אומה. קבוצה גם כן לא. אומה, ולא רק אומה של דור אחד, אלא אומה של כל הדורות. עם ישראל בכל הדורות מגלה לפנינו תהליך שלם, שכובש בעצם בהדרגה את כל המציאות בקדושה ובאורה. ומסוגל להעלות עמו את כל העולם. כן, עם ישראל הוא באמת לב העולם, הוא נשמת העולם, הוא הופעת השם בעולם, הוא הראשית, כן? בשביל ראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית, הבא ראשית ברא אלוקים, כן? ישראל קדמו לעולם, מחשבתם שישראל קדמה לעולם. כל זה המשמעות של זה, שבעצם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, נטע בתוכו את עם ישראל, ובעצם עם ישראל. ומה זה אומר? זה אומר שבעצם להיפגש עם הקדוש ברוך הוא בעולם, זה להיפגש עם השכינה המתגלה בעם ישראל. ולכן מה שאומר הכוזרי, שכמה מהמושגים, הוא בכלל קורא לזה העניין האלוקי. הוא לוקח את האלוקות, נותן איזה מונח, העניין האלוקי. העניין האלוקי מתגלה באומה, אחרי זה הוא אומר גם שדרך השאלה נאמר, נקרא ארון השם, נקרא גם כן קומה השם, נוכל יאמר שובה השם. וזה שיש כביכול השאלה לשם שמיים על נושאי הדגל המרכזיים של הקדושה שבתוך האומה, זה מבטא מערך קשר כזה ששכינה בתוכנו, ובעצם השכינה פירושו האפשרות פגישה הכי מקסימלית שאנחנו יכולים לפגוש בעולם את ריבונו של עולם. ואז הוא אומר שכל הרעיונות הטובים האנושיים בכל עירת השמיים והדבקות וכל מה שאתה יכול אולי לעשות להגדיר בכלים שהם לאו דווקא לכאורה צריכים להכניס את האומה בתוכם, הם הופעות חלקיות יותר שלם, כאשר אתה מבטא את זה דרך מה שבעצם זה מופיע בשלמותו בעם ישראל. זה כשהאומה בעצם ביטאה בכל תוכן חייה את הגודל הזה. זה שיש לה ריכוזיות של עבודת השם מבית המקדש, יש סנהדרין, כל המציאות השלמה שאנחנו יודעים שעם ישראל בכללותו אוחז, זה הופעת שם שמיים הכי מלאה, וזה תמצית כל התוכן האנושי הכי נשגב בעולם, בעם ישראל, בעמים, תקוותם מה שהתחברו לזה. תכף תראו מה קורה אחרת.
מה הכוון הנטייה האלוקית? אם התגלות הנטייה האלוקית ביסוד הוויה בכללה. מה הנטייה האלוקית? המגמה?
מגמה, כן. כל שיוצא יותר אל הפועל התגלות כנסת ישראל ושיוויה אל האור האלוקי של חפץ שלמות ההוויה, כן ההתאמה יותר נפלאה, וכל פעולה טובה שנעשית מכל אחד מישראל, מכשרת את היחיד ואת הכלל להתנסה להתאמה העליונה הזאת. זאת אומרת, כל מצווה וכל לימוד תורה, איך אתה מודד אותו, עד כמה זה תרם ליתר חיזוק של הופעת השכינה באומה, ליתר כוח נבואה באומה, ליתר שפע אלוקי בכללות האומה, ליתר הצלחה שצבאות ישראל שהם צבאות השם. זה המדד. המדד הוא המדד הכללי, הוא המדד, כל המעשים היחידיים, עיקר העוצמה שלהם מתבטאת בזה. אז הוא אומר עוד דברים, תראו אחר כך, מעלה עליונה של כנסת ישראל, לא יש שום הפרש, לא יש, זה כאילו אין מוחלט, בין הנטייה שמתגלה על ידי ההשפעה של החיים האלוקיים בכלל ההוויה, משהו מושג בכללות האומה. כי הכל מלביש אותנו, אנחנו בפנים. זו הצורה ש... כאן הרב מנסח את זה שוב, אתם רוצים לראות בפרק ת' סעיף א', כאן באורות ישראל, ת' א', נמצא גם כן. זה יותר מנוסח דומה לסעיף שלנו, אבל זה אותו עיקרון, קצת יותר מסביר. שהעיקר הכל הוא האומה, שישראל מוכר למרכז התבל, מתגלה ברוח היהדות, או אור הכללי של כל ההוויה. אנחנו, בבואה של כלל המציאות, כשאי אפשר רעיון זה להתגלות בחיים, כי האומה נפגמה, צריכים לפנות, וזה מה שקורה בגלות, צריכים לפנות אל ההערה האלוקית עצמה שבחיים, ואז כל דבר פרטי מתעלה למגמה האלוקית, כן, הניצוצות מתעלים תמיד, על ידי כל פעולה מעשית ומחשבתית. זאת אומרת, הצד הזה מתפתח, זאת אומרת שכל מעשה פועל במישרין, מחזק את הקשר לקדוש ברוך הוא, אבל לא דרך האומה. אז כל רעיון נמדד בפני עצמו, ואז כבר בגלות לכאורה כל... יש מקום השוואה בין ריבונו של עולם, כפי היחס שלו לכלל האנושות, שאר העמים, בין היחס שלו לעם ישראל. אתה אומר, אז בעצם המדדים הם מדדים פרטיים, כל אחד ואחד בפני עצמו, לקשר שלו וההשגה שלו העוצמה הרעיונית שלו. ומשהו קורה יצירה עצמית, אני חוזר לסעיף שלנו, יצירה עצמית. זאת אומרת, בעצם תוכן החיים הישראלי האותנטי, כמו שאומרים, העצמי, מתגלה אז. להגדיר את עם ישראל בעצם בלי זה, בלי שכינה, בלי המציאות הזאת, שהוא מרכז הופעה אלוקית, זו הגדרה דלה. בעצם אנחנו היום לא יכולים להגדיר את האומה בצורה שלמה, לחייה של האומה בצורה השלמה שלהם לא מופיעים.
גם מי שמישראל שפועל בארץ ישראל?
כן. בגלות אנחנו מדברים. כאן אתה אומר, בארץ ישראל, לעומת חוץ לארץ. עכשיו, מה קורה בדיוק כל הזמן, אתה רוצה לדעת בדיוק בהגדרה הזאת. בסדר, אנחנו הולכים ושווים, הולכים ושווים מתכונת החיים שלנו. קודם כל צריכים לדעת למה צריכים להגיע. אז אפשר לפי זה למדוד. יש מאמר נפלא שבגלל אורכו אנחנו לא יכולים לראות אותו. נקרא נחמת ישראל במאמרי הראייה, תחילת חלק ב'. הוא באמת גם מדבר על זה, על אותו נושא פה, שהחטאים שגורמים גלות, הם שמדחלכים את המעיין עצמי, הוא אומר, הם... אבל פה הוא גם מדבר על המדרגה שאנחנו נמצאים בה עכשיו. הוא קצת יותר מגדיר את ה... החטא היסודי שגורם גלות הוא מה שמארס את התכונה האלוקית של האומה בכללה, את היסוד של הקדושה הלאומית הכוללת. מה שאינו נותן את תכונת החיים של כל יחיד להתרומם לטהרתו וקדושת שאיפתו. מה שמאפיל את היראה האלוקית בכללה מהעיר ברום ערכה באומה. זאת אומרת, זה החטאים האופייניים שגורמים גלות. אז הוא נותן את כל התהליך, את, את הגלות, את, את המירוק הזה, שמעין זה בתמצית נמצא גם אצלנו. והרב אומר שבעקבתא דמשיחא, המאמר נקרא נחמת ישראל, משום שכל מי שמסתכל על האומה כפי שהיא נראית לפניו, נבהל, נבהל מהצורה, מהמדרגות הרוחניות, מהקלקולים. אז הוא אומר, מכיוון שהוא מתאר עד כמה דרסטית הגלות הייתה צריכה להיות לשבור את כל מה שפגם, את הכלי הלאומי, שמו שאמרנו, הכלי הלאומי כנושא לשכינה, הוא נפגם, זה מה ששייך פה בהמשך. אני קצת מקדים את ההמשך בגלל השאלה שלך, אבל צריך לראות את הדברים לפי הסדר. החטאים, אני חוזר לסעיף שלנו, החטאים שגורמים גלות הם הם שמדלכים את המעיין העצמי, והמקור מזיל לזלות מאות את משכן השם כמה. כלומר, בעצם, כמו שאמרנו פעם שעברה, נפגם המכשיר הזה, זאת אומרת, מה המסגרות הלאומיות הגדולות של המלכות, של השפע הכלכלי, וכל מה ששייך להופעה לאומית עוצמתית, שהיא כלי ובסיס להופעת שכינה, הם נתאמו. זאת אומרת, המנגנונים הכלליים הסתאבו, בהשפעות של עמים סובבים, שאצלם זה כבר היה מאוד מאוד עמוק וחשוך, עם ישראל קשה היה לו להיות באותן תקופות לבד, אז בעצם אין את המסגרת הלאומית לא יכולה כבר לתפקד, ממילא היא נשברת ומתרסקת, וממילא גם אותו קשר מיוחד, עצמי, שקיים כשעם ישראל בארצו, זה כשהאומה היא אומה, אז ארץ ישראל והעם נהיים מציאות אחת, העם מגלה בארץ את מהותו, וארץ ישראל מתגלה בעם ישראל את האומה שמסוגלת להוציא מן הכוח אל הפועל את הסגולות של קדושת הארץ בצורה השלמה. ואז נוצר פה תהליך טיהור. האומה בעצם מתפרקת. אין אומה כאילו רק באופן יותר פנימי כזה. כמו שפעם שעברה דיברנו, יש קהילות בודדות, והדגש בעבודת השם הופך להיות פרטי. וארץ ישראל גם היא מצטמקת, לא ידועה בתור ארץ עם הסגולות הכבירות שלה, ארץ קודש, עדיין יש מצוות ישיבת ארץ ישראל הפרטית, לא כיבוש, יש הבדל גדול. שם שישועות מלכה אומר, מלי, שהיחס בין מצוות יישוב ארץ ישראל הפרטית, שפלויני אלמויני הולך לשבת בארץ, לבין כיבוש ארץ ישראל של הכלל, כמו היחס בין מצוות אפיית מצאה למצוות אכילת מצאה. איך הוא קורא לזה? כאילו הכשר כזה. זה חסר. זאת אומרת, הנשמה חסרה, ואז בעצם נוצר פה תהליך של מירוק, ארוך מאוד מאוד. כשהמקור העצמי המיוחד נשחט, מתעלה המקוריות היסודית לאותו החלק העליון התמציתי שיש לישראל בסגולת האדם, זה נשאב דווקא בגלות, והארץ מתחרבת ומשתוממת וחורבנה מחפר עליה. עם ישראל בגלות, במה הכרנו אותו? אז זה עם של אוצרות רוח, זה עם של אנשי מופת, תלמידי חיים גדולים, חיים מאירים בקדושה של תורה ומצוות, של בודדים, של 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 חיים קדושים, לא חיי אומה לתפארת, כי זה אין בחוץ לארץ, לא קדושה של שכינה ונבואה וסנהדרין וחיות של בריאות חיים אלוקית אידיאלי, שאין את זה בגלות, אבל יש עם 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 חכם ונבון, עם שהוא בעצם עליון על כל העמים מבחינת המורשת הרוחנית שלו והמעשים המייחדים אותו. זה, ואז בעצם עם ישראל פוגש את ריבונו של עולם בצינור של קרבת השם, עבודת השם, הדבקות בהשם, מושגים אישיים, לא מושגים של כללות האומה. ואז התהליך הזה מתאר את עצמו. זאת אומרת, זה מה שהרב כאן מחדש, שמה שמחזיר אותנו לארץ ישראל עכשיו, ומה שמחזיר אותנו, מחזיר והולך אותנו למישור שאנחנו קוראים לו מישור של גאולה, הוא לא רק מה שמונח ברצונות שלנו ובתוכניות שלנו. אנחנו כן, נכון שאנחנו קרואים לפעול עם כל, וודאי שיש ערך גדול להתעוררות הרוחנית שלנו בכיוון הזה, והעשייה שלנו, ודאי יש ערך גדול. אבל צריך לדעת שזה מתחיל מבפנים, משום שכל הזמן זה צריך להיות זיווג השלים של כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. אלא היו מעקבים. היו מעקבים. כן, הייתה פה המעיין נטמע, משכן השם נטמע. וכל זה צריך היה פה להתפרק ולהתאר. אבל ברגע שהוא נטהר, אז בעצמו הוא מחפש את חיבורו. אז בעצם אנחנו צריכים, אנחנו עדים לתהליך שמתחיל הרבה יותר עמוק. מתחיל מסוד החיבור של האומה לארצה ושל כנסת ישראל אל החיים האלוקיים הכי אמיתיים שלה. זה בעצם מה שמונח בכמיהה הפנים פנימית, והיא צריכה כמעט להיוולד, כי בגלות היא לא קיימת, והיא נתחילה מחדש. מה שהרב מסביר כאן במאמר הזה, נחמת ישראל, שבגלל שהכל מתחיל מחדש, כאן צריך הדבר להיות כבר מתחיל מיסודו, אז צריך הכל בנייה. אז לכן הוא אומר שגם מה שאנחנו רואים היום, כל מיני נפשות שמקדישים את עצמם לצדדים חיצוניים של החיים, בניית הארץ וכולי, זה לא, הוא אומר, הירידה המעשית של קיום המצוות והשפלת ערך האמונה והקדושה בכללה באה עתה, לא מפני שהנטייה הנפשית היא זרה מיסודה לתוכנה הפנימי של קדושת המצוות והאורה האלוקי של האמונה, אלא מפני שתוכן העבודה האמונית היה מוכרח להופיע במשך זמן הגלות בצורת חיים פרטיים, שהוא למטה מערך המוסר הציבורי. ועכשיו, כשכבר לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה, מלא צבא ונרצה עוונה, אז צריכים להחזיר את העוצמה הכללית. ואחרי זה מתחיל מלמטה. זאת אומרת, צריך להודיע את זה. זו נחמת ישראל שהרב אומר, שנדע למה האומה הולכת לשוב, וכל התהליכים שאנחנו רואים לפנינו, הרוחניים וגם הגשמיים, אולי דווקא הגשמיים, הם באים לכונן את המדרגה החדשה הזאת, שבעצם היא השיבה לחיים העצמיים שלנו בארץ ישראל, ואותה הופעת שכינה שלמה, אותה הערה מיוחדת ותאורה עצמית של הופעת שם השם, בנו ומתוכנו גם על כל העולם כולו. הוא אומר, ההופעות של החיים במחשבה, אני קורא חוזה הסיף שלנו.
אתה יכול להסביר יותר
את מקומה?
זה לא
רבדים
של
הרצונות
והעשייה שלנו,
זה
משהו יותר עמוק.
אתה יכול
להסביר יותר
מה שיותר? זה לאור כל מה שהסברנו מקודם, שבעצם במהות אנחנו שייכים לצורה הזאת של זיווג השלים של קוד שבריך הוא כנסת ישראל. וזה, הכלי הזה נשבר. אז מה ששב עכשיו, בעקבותא דמשיחא, זה שב הכמיהה וההשתוקקות לזה, לחזור למציאות העצמית הזו. ולכן התהליכים מתחילים מבפנים, וזה מוליד את הנפשות שהם אנשי מעשה, שהם ולכן אני אומר, הגאולה לא נמדדת רק, ואנחנו צריכים להכיר בזה, שזה תהליכים, כמו שאנחנו מכירים בזה, שהקדוש ברוך הוא מחזיר שכינתו לציון, שאנחנו קרואים להופעה רוחנית מחודשת, גדולה יותר, שלמה יותר. אנחנו נבין יותר את התהליכים, גם נוכל לעזור להם, להופיע יותר מחוברים. זה מובן מה שאני אומר. מה, כן?
זה באמת מה ש... כאילו, דווקא מצד אחד אנחנו מאבדים את הפרטים, כאילו, זה לא חוזר בצורה שהפרטים חוזרים, אם אני מבין נכון. כאילו, נשבר הכלי שמאחד את
רגע, לא הובן כל המהלך הזה. להסביר עוד פעם. לא יודע, כולם שותקים, אני לא יודע מה. תגיד, הוא מובן או לא מובן? לא כל כך. מה?
דברים עמוקים.
מה?
אז דברים עמוקים, אולי אפשר לא יודע.
אני מסכים. אני מסכים שזה עמוק. נושא זה כמעט בכל מקום ברב נמצאים היסודות האלה. כאן זה מנוסח בצורה הזלות, מאות, וזה מונחים שקצת מפחידים. אבל היסודות האלה נמצאים ברב בכל הספרים. בכל הספרים של הרב זה נמצא. יש שתי צורות קרבת השם, שני דרכים. יש את הדרך שמיוחדת לעם ישראל, והיא הדרך שסולל הכוזרי, וגם המהר"ל בספריו. והרב מרחיב את זה, שעיקר הקשר של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא קשר חיים, קשר שכינה, שבו האומה כולה בשלמות חייה מקרינה שלמות חיים אלוקיים. ובזה הדברים עוזרים זה לזה. הבריאות והטבע ושלמות הדופק החיים הממלכתי הוא דווקא המנוף הגדול לכל הופעת הקודש. יתר על כן, הקדוש ברוך הוא מופיע אצלנו בכללות. וכמו שאנחנו רואים בתורה, שקדוש ברוך הוא מתגלה ויורד, מתגלה ענן השם, כל ההופעה וכל הדיבר של הקדוש ברוך הוא לאומה, זה דיבר של איך הקדוש ברוך הוא נביאו, ויש מסר אחד רוחני כללי שמעלה, האומה כולה כאיש אחד, כל חייה, וזה לא רק שכל החיים שלנו, של האומה מחוברים לקדוש ברוך הוא, אלא דרכנו גם, הופעת שם השם גם בשביל כל המציאות, כמו במתן תורה, כמו כהופעת נשמה, בית המקדש עצמו, משכן עצמו הוא מין לב חי של כל האומה, כל מה שנעשה שם, כל החיבור של הקרובים, הכל זה כמו בקשר חיים של כנסת ישראל עם הקדוש ברוך הוא, כל מדרגת החיים של כלל האומה היא בזעיר אנפין מתראה שם. זאת הצורה השלמה שריבונו של עולם צריך להיות קשור, ואז באמת יש ברכה אלוקית ושפע אידיאלי בכל החיים שלנו. זה הצורה השלמה שמתאפשרת, רק שעם ישראל בשלמותו, ורק שעם ישראל על אדמתו, ואז נוצרת, גם עם ישראל מגלה את עצמו, וגם ארץ ישראל מגלה את ברכתה, וזה אם כן הצורה המיוחדת שבה, מה כתוב? עולמך תראה בחייך, שזה אין צורך לשאוף לעולם הבא, שחיי עולם הזה הם עצמם מהירים, באור של חיי עולם הבא, של שכינה, של קדושה, של נבואה. אז כל מעשי המצוות נראים כדברים איבריים. כל מצווה ומצווה היא בעצם הופעה, שאותו תוכן חיים כזה, הכל מוסבר ומואר וממילא. לעומת זאת, בגלות הכל מתפרק. הכל נהיה פרטי. פרטי כל איש ואיש. פרטי כל מצווה ומצווה לחוד. וכל מקצוע בתורה פרטי. לא רואים את החיבור של הכל. רסיסים רוחני, אתה עושה מצווה, נקרב לקדוש ברוך הוא. לומד תורה, עוד זכות לקדוש ברוך הוא, עוד חיבור פרטי, חשבונות כאלה. לא תכונת חיים גדולה, מהירה, שזה הופעת השם, זה שם השם בעולם, שם השם נקרא עליך וירו ממך, בצורה השלמה הזאת. עכשיו, אנחנו מתחילים לחזור. אז מה מתחילים לחזור? קודם כל, המגנט הפנימי הזה, הנשמה, הרב מתאר את הגלות בתור מה? שנטמע הכלי. זאת אומרת, המכשיר שאפשר את המסגרת הלאומית להיבנות. כשהוא היה קיים, אז וטהור היה אפשרי. אבל כאשר הוא לא, המנגנונים החיצוניים, המלכות והעוצמה החיצונית נטמעה. זאת היינו, הושפעה יתר על המידה. החיים החברתיים היו פגומים ונטמעים. אז ממילא היה צריך לפרק את ה... אז צריך לתאר את האומה מלכתחילה. ארץ ישראל מתארת והולכת, אבל ברגע שהתיאור הזה נגמר, אז הכמיהה של עם ישראל וארץ ישראל, ארץ ישראל לעם ישראל, היא כמיהה פנימית בסוד החיים. לזה אנחנו עדים. זה מתחיל להוליד כוחות, להוליד מקרבו נפשות שמסוגלות להכין את הדרך לבניין מחודש של האומה וכו'. בסדר? הבוי סי, נו, מה אנחנו לומדים? טוב. ההופעות של החיים והמחשבה יוצאות דרך הצינור הכללי שהוא פזור בכל העולם כולו, כרבה רוחות השמיים פירסתי אתכם, עד אשר ההזלות הטמאות הפרטיות מתפסקות וחוזר כוח המקור לטהרתו, ואז נמאסת הגלות לגמרי והרי היא מיותרת, וההוראה הכללית חוזרת היא להיות נובעת מהמעיין העצמי הפרטי בכל חילו, ואורו של משיח, המקבץ נידחים, מתחיל להופיע, וכל בכי תמרורים של רחל המבקה על בניה מתמתק על ידי שפעת תנחומים של מנעי קולך מבכי ועינייך מדימה, כי יש שכר לפעולתך נאום השם ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך נאום השם ושבו בנים לגבולם. הרב מתאר בפסוקים האלה קיבוץ גלויות, שפעת תנחומים, כל בכי תמרורים של רחל מתמתק. איך אנחנו מגדירים את זה? כאילו היא עוד ממשיכה לבכות, זה עוד לא גאולה, אבל מתמתק על ידי מיני קולך מבכי. זאת אומרת, כי השיבת ציון הזו, הקיבוץ גלויות הזה, זה התחלת הדרך. זה התחלת מה? זה ההתחלה במה שכבר מתחיל להיווסד המכשיר. קודם כל, המכשיר הזה, האומה בארצה הולך וחייה הולכים ומתרקמים מחדש. והתרקמות החיים של האומה בארץ ישראל, היא הולכת ויוצרת את מה? את הבסיס האיתן לאותה צורה מופלאה של שכינה, של חיים אלוקיים, זה היהדות האמיתית. ויצירת החיים המיוחדים, בכל מאורם וכטבעיותם המיוחדה, שהיא תוארה בהתחלה, יצירת החיים המיוחדים האופייניים לעם ישראל, בכל מאורם וכטבעיותם המיוחדה, רבויה, וזה כאן התוספת, בטל העושר הכללי של האדם הגדול בענקים, ברכת אברהם, חוזרת היא דווקא על ידי שיבה זו להתגלות, ויהיה ברכה בכך חותמים. מה זה ברכת אברהם? דיברנו פעם שעברה על זה, שאברהם אבינו מצד אחד הוא קרוי האדם הגדול בענקי. יש לו איזו גדלות מיוחדת במינה. הגדלות של אברהם אבינו היא כמובן גדלות בתורה, גדלות בתפילה, גדלות בכל המובנים, אבל הגדלות של אברהם אבינו היא גם באוניברסליות שלו. הוא אב המון גויים. הוא, ונברכו ממך כל משפחות האדמה. מודגש באברהם אבינו שהוא הקריא שם שמיים לפי כל בריאה. עמק שווה הוא עמק המלך, שתספו מלכי מזרח ומערב, ושבו מלכי מזרח ומערב, והמליכו את אברהם אבינו למלך עליהם. אותו מדרש רבה שאומר, ויהי אור, זה אברהם. זאת אומרת, אור המציאות, זה אברהם אבינו. היום בנסיעות ובמצאת אבא שלי. טוב. אותו ויאור זה אברהם, אותו צד כללי גדול עוצמתי של אברהם אבינו, הוא צד ששייך לאנושות כולה. אברהם אבינו כאילו ממש במוחש פסגת האנושות. נשיא אלוקים אתה בתוכנו, פסוקים מפורשים. הצורה הזאת שהיא בעצם מין דגם עתידי של עם ישראל, כעם שקרחה דקולה בי, יש לו רוחניות, יש לו שפע עוצמתי מציאותי, ואת הכלים להקרין את זה על כל העמים. הכלים האלה יופיעו ביתר שאת בגאולה העתידה, א', מכיוון שעם ישראל חוזר קודם כל לעצמו, הוא חוזר לעצמו, כולל כל העבודה שהצטברה והלכה מאות רבות של שנים, כל תקופת הגלות, של פיתוח כל התורה שבעל פה, כל העושר הרוחני המסוים הזה, שכל העושר הזה חוזר למקורו, חוזר להישתל בארץ ישראל, ארץ ישראל נותנת בחזרה את התנובה הרוחנית שלה, של רוח הקודש, של נבואה, של שכינה. מצד שני, המעבר שלנו בכל הגלויות גם יצר את הקשרים, גם עורר וליקט את כל הקשרים הרוחניים, ניצוצות הקדושה שנמצאים בכל העמים, כולל גרים שצריכים היו להישתל בבית ישראל. אז עם ישראל חוזר בעצם עם כל החוטים המאפשרים גם את השפעת השפע הזה על כל העמים בעוצמה גדולה. ויהיה ברכה בריכה חותמים, כן? ב-18 אנחנו רואים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. התחלת הברכה היא כוללת כל אחד מהם. ואיך אנחנו חותמים? מגן אברהם. למה לא אומרים מגן אברהם, יצחק ויעקב? מגן אברהם דווקא. בריכה חותמים הזה משום שאברהם אבינו באמת יש בו משהו שכולל את כל מה שיוצא ממנו, הוא שורש לכל מה שיוצא. ובן אחר הוא אולי מסקנה של כל מה שיוצא, כי בסופו של דבר כל מה שהתפתח על גבי אברהם אבינו צריך לשוב לאותה מתכונת ראשיתית הזאת של הקדושה הטבעית, הקדושה הכללית הזו שהוא הראה על ידי אברהם אבינו דווקא. ולא במקרה אברהם אבינו הולך איתו לוט, הוא שורש מלך המשיח, לרמז שאותה קומה שישנה כבר באברהם אבינו תשוב ותופיע יחד עם מלך המשיח, תשוב ותופיע הקומה השלמה הענקית הזאת ביתר שאת. תדעו מה, עוד משהו, עוד שאלה על הסעיף הזה, אנחנו ממשיכים. תדעו.
איך הגלות מטהרת? כלומר, הבנתי שהגלות יצרה קשרים, אבל איך היא מטהרת את הצד הלאום? זה שהוא
התפרק, זה עושה אותו טוב? או. צריכים לומר שזה, אני חושב שהטהרה הזאת היא ביסוד האומה. זאת אומרת, מכיוון שהצדדים האלה, במהלך האידאות הרב מסביר שבמתכונת המצומצמת של הופעת היהדות, שנמצאת בחוץ לזה, מה שהוא קורא לזה האידאה הדתית, מקופלת בצורה גנוזה האידאה האלוקית. כלומר, גם הכלים הכלליים, המלכות והסנהדרין, זה נמצא בתמציתו. אז ככל שהחיים שעם ישראל לאורך הגלות הם חיים מקודשים, עם ישראל שומר על התמימות, מוסר את נפשו, על קידוש השם, כל הזה, בכל המתייסרים למען שמו, וכל החיים מתחמשים במה שהכל, הכל, הכל למענו יתברך. הם כאילו שום אפשר, כמעט שום יצירת חיי חול מתמשכים. כל מקום שהיהודים קצת ישבו רגל על רגל, כמה דורות קצת יותר מדי, כבר באה איזו גזרה והזיזו אותה למקום אחר. אז הצורה הזאת שהדגש היה כל כך רוחני, אז היא מרקה בצורה סמויה גם את אותם צדדים כלליים שניתנים כרגע לפיקדון מתומצת בתוך הכספת של נשמת האומה, של חיי האומה, וזה מתמרק, וזה מכין את עצמו שבבוא העת הוא יופיע בצורה שהוא רק ישרת את מטרות הקודש, ולא ישרת מטרות של חול, שחלילה לא ישרת עושר וכבוד, חיצוינים, אלא את המטרות הקדושות הפנימיות.
בגלות הרב כותב
שהמקוריות
מתעלה, זה אותו חלק עליון.
במובן מסוים זה קוראים לזה מתעלה. למה מתעלה? כי סילוק שכינה, שזה מכונה גלות, זה בעצם התעלות. סלקה זה עלה. מסתלק זה עולה. כאילו שכינה באה יורדת, לשכון, וירד השם על הר סיני. השכינה יורדת, זה מכונה ירידה. כי בכל הכל שם שוכן בתוכנו. וכשהוא לא שוכן בתוכנו, אז הוא לא שוכן, הוא שוכן. יותר, כאילו יותר גבוה. פחות מתאפשר להיפגש איתו. במובן המובן של חיים, במובן של פגישה יותר מוחשית, תחושתית, רוחנית, מוחשית, אבל דרך צינור המחשבה, ודרך הצינורות המופשטים לגמרי, וכאילו רחוק יותר, אז הוא מתעלה לאותה, כן, תמצית, כן, שיש בה, איזה משפט קראת? מתעלה המקוריות היסודית לאותו החלק העליון התמציתי שיש לישראל בסגולת האדם. כן, כאילו יש את סגולת האדם, שהאדם כולו נברא בצלם אלוקים. כאילו זה נמצא אי שם ברקע. ועם ישראל שם הוא תפארת, אתם קרואים אדם. וכל מה ששייך לפאר המחשבה האנושית אצלנו. פאר המוסר האנושי אצלנו. כי בכל זה הישגים שנמדדים בכלים פרטיים של סי מוסר, סי קרבת השם. אבל בצורה של שכינה, אז כאילו הכל יורד. מה קורה בפירוש יורד? שהחיים שלנו עצמם הם חיים של שיח ושיג, של נביאים, בני נביאים, של רוח הקודש, של צורה שבחיים עצמם יש, רב קורא איזה מהלך עניין, לגימה אחרי לגימה מהחיים האלו, כביכול החיים עצמם, הם תוכן של גודל וקודש בפני עצמו, לא מצד ההשגות או המוסר ומין מצוות ותכנים נפרדים. טוב, זה באמת סעיף מאוד עמוק שכאן משובץ לנו באורות ארץ ישראל. לא כל כך שגרתי, יש פה עוד כמה סעיפים קצת יותר מיוחדים, אבל כיוון שזה הבסיס, אז הרב כאן כבר כותב את ה... אבל יש כאן גם סעיפים יותר פשוטים, איך תראו יותר... אולי אפשר לקרוא סעיף ד', יש לנו כמה דקות. זה קשור, הכל נבנה והולך. אי אפשר לאדם מישראל שיהיה מסור ונאמן למחשבותיו, הגיונותיו, רעיונותיו ודמיונותיו בחוץ לארץ, כתכונת הנאמנות הזאת בארץ ישראל. תשימו לב, זה כאילו אפילו לא מדובר דווקא על קודש, אלא נאמן למחשבותיו, הגיונותיו, רעיונותיו ודמיונותיו. הכוונה, אדם ישראל שחי גדלות, זה לא עצמי, זה לא עצמי לא רק לכלל, אלא גם היחידי, גם האדם היחידי, הוא לא חי חיים עצמיים. הופעות הקודש באיזו מדרגה שהיא, שהן נקיות הן בארץ ישראל לפי הערך, בחוץ לארץ מעורבות הן בסיגים וקליפות מרובים. זאת אומרת, אז אנחנו מדברים על תפילה בארץ ישראל שאין להשוות אותה לתפילה בחוץ לארץ. אין תורה כתורת ארץ ישראל. אין שירה כשירת ארץ ישראל. גם, זאת אומרת, גם שאתה פורט את זה, לא רק כללות האומה, אתה פורט את זה לתכונה אחר תכונה, גם כן אין להשוות את ההופעה של הדברים האלה בארץ ישראל, להופעה השלמה שלהם בחוץ לארץ. אמנם לפי גודל התשוקה והקישור של האדם לארץ ישראל, הרי רעיונותיו מזדקרחים מיסוד אוויר עד ארץ ישראל החופף, על כל מי שמצפה לראותה, אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה. שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה. זה מה שמוסבר בכמה המקומות, שאותו אוצר רוחני אופייני לארץ ישראל, באמת יכול להתגלות דווקא בארץ ישראל. אבל יש יחידים שמתוך גדלות של תורה, או מתוך ישרות וטהרה מיוחדים, מתוך אהבת ציפייה לישועה, מתוך החיבור, מה שאדם מתעלה להבין שהוא רוצה להיפגש עם אותו צד של הופעה כללית של כנסת ישראל בארץ ישראל, הוא רוצה להיפגש עם זה, אז גם בחוץ לארץ הוא חי את זה. אז מעין מה שמופיע אצל הרב חלאפ, הרב היה בחוץ לארץ, אז הרב חלאפ כותב לו מה שאתה כותב, וכאילו נאמר פה בירושלים, הוא מרגיש שזה דברי תורה של חוץ של ארץ ישראל. הבית יוסף התגלדה אליו מעין שכינה בחוץ לארץ. כל הציור הזה שייך למה שהנטפים מארץ ישראל גם, בעצם קיימים גם אצל אנשים בחוץ לארץ. המשפט, הדברים האלה חשובים מאוד. כי מה זה בעצם אומר? שארץ ישראל היא לא רק הצורה השלמה הנכספת שלנו, אלא היא כל הזמן, גם בגלות, היא מחסן הכוח. זאת אומרת, לא מבעיה כשעם ישראל בארצו, שכל זה מופיע בצורה שלמה ומהירה, כמו שצריך, פשיטה. גם בחוץ לארץ, אותו צד טהור אמיתי, מדי פעם מטפטף, והוא מזכיר לנו את המציאות השלמה שלנו, והוא גם מעורר אותנו לשוב. לכן הוא קרא לזה שם, שיהדות ארץ ישראל היא הישועה בעצמה, נכון? בסעיף הראשון, וכל היהדות בחוץ לארץ, צפיית הישועה היא הכוח המעמיד של היהדות הגלותית. קראת השם. זה כל המתאבלים עליה, כתוב, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. זה קשור לאיזשהו... זוכה ורואה, הרב מפרש, זוכה ורואה עכשיו. כאילו עכשיו הצער שמתאבל, שחסר לו את ירושלים, כאילו נפגש עם זה עכשיו. זה מה שהוא אמר כאן, שמי שמצפה, רעיונותיו מזדקחים, מסוד אוויר עד ארץ ישראל.